אחרי יומיים ככה, או יום וחצי, בטבע, מקווה שהחוויות שחוויתם היו חוויות חיוביות, אולי גם אפשר להגיד שהן קשורות לסיפור שלנו, וכזו בצורה או אחרת, אפשר לסגור את החלון שלך, יונתן שם, כן, חלון בסוף, תודה. אנחנו בפעם הקודמת, כן, את השיעור נקדיש, כן. שיעור נקדיש לזכות עם ישראל, גלועתנו, גלות נפשנו, ולרפואת קר בן הניה, ולרפואת אופק אריה בן רבקה לאה. עוד אחד, כן, חכה רגע, יש עוד שמות של זקוקים לרפואה?
שמואל בן טובה.
חנה בת אסתר
עזר. ו?
עומר
הלל בת ימימה.
מריה.
מריה. מריה.
ימימה
מריה. כן. ימימה מריה. כן.
אסתר בת.
אסתר בת.
עתידקה.
עתידקה. מי עוד? טוב, והשיעור האלה הוא נשמת. אהרון בן פרידה. טוב. אתם זוכרים בפעם הקודמת שדיברנו על בן המלך ובן השפחה, מצאנו אותם איפה? ביער. איפה ביער? אצל מי? אצל הבודקה, שם הבית שעף באוויר. כן, מי בא לבית? איש היער, נכון? איש היער. כן, מה הוא דאג להם? אוכל, שתייה, בית מלון באמצע היער, ללא עלות, הכל חינם עם כסף. אתם זוכרים אם אכלו את עצמו בשביל קבוצת לחם? בן השפחה. עכשיו מה יש לו? יש לו הכל, יש לו אוכל ושתייה, אבל הוא עבד. כלומר, שיקול לא נכון ברגע של חמץ. מה זה חמץ? ראשי תיבות. זה מה שקורה לכולנו בחיים, וקורה לנו הרבה, שאנחנו שקועים בחמץ, אבל שקועים בחמץ עד כאן. ראשי תיבות חמץ. חייב, מוכרח, צריך. זהו. אנחנו בחיים שלנו נתקלים בחמץ הזה כל הזמן, ולא מבערים אותו, וזה בסדר. יש דברים שאנחנו חייבים, יש דברים שאנחנו מוכרחים, יש דברים שאנחנו צריכים, אבל רוב הדברים שאנחנו פועלים על פיהם, או עוסקים בהם, הם בחינה של חמץ שצריך לבער ערב הפסח. חיים את זה מתחושה של הישרדות קיומית. מה זה הישרדות קיומית? אני צריך עכשיו, כמה ככה. כי בא לי, זו המילה הכוללת, כן? אתה אפשר להגיד זה בחמץ. בא לי או בל חמץ, איך שאתם רוצים, אבל משהו כזה בקטע של אני לא חושב קדימה. אני פועל באינסטינקט על פי דחפים מקומיים, זמניים, שמפריעים. תגידו לי אתם. אתם מכירים את הקטע הזה שנקרא פחד? מישהו פה לא מכיר את הפחד? יש בקטע שלא פחד אף פעם? יהיה פה מילה כזה? לא, נכון, כולנו פחד. האם הפחד הוא דבר חיובי או שלילי?
שלילי. תלוי מתי.
שלילי, חיובי, תלוי מתי. בואו נשאל לכם שאלה. אני מסתכל פה עכשיו על הריצוף שיש כאן. אני, לפי מה שאני רואה, זה 30 סנטימטר בערך, פלוס מינוס 30x30. אם עכשיו אני מבקש מכולכם לעמוד בתור, אחד אחר השני, מול המרצפות, ולכל אחד אני אומר, עמוד מול. של מרצפות כזה, וכשאני אתן סימן אתה צריך ללכת רק עד ה-30 סנטימטר שלך. לא ימינה, לא שמאלה. אתה הולך ישר למרצפות שלך, ומולך לא חוצה את הקווים. מה אתם אומרים? יהיה קל או קשה?
קל.
קל, קשה למה?
כי אתה תלמיד.
הנה זה מולך. פה, כאן, בכיתה, אתה רואה? כאן, כאן, בשיעור. יש פה מרצפות, אתה עולה. זה קשה או קל?
קל.
למה זה קל? כי מה? נו, למה אני קל?
זה גדול.
כדי 30 סנטימטר, זה גדול, מה עוד?
מה עוד?
אתה מפחד ליפול? אוקיי, בוא. להתקדם שלב. לקחתי את המרצפות האלה בדיוק שלך. 30 סנטימטר. ורבותיי, שימו לב טוב, אני לוקח אותם, ואני מעמיד 30 סנטימטר של ריצוף, כן? או משהו, ברוחב 30x30, בדיוק כמו שאתה הלכת בשיעור כאן בכיתה, ואני מעביר אותו בין שני מגדלים. בגובה 50 מטר. ואני אומר לכם, חבר'ה, קדימה. כולם עוברים מצד אחד לצד שני על ה-30 סנטימטר המוכרים. מה אתם אומרים? קל או קשה? למה? זה אותם 30 סנטימטר.
כאן אבל די יכול להגיד לו, עכשיו יש חשבים מסודר, כאילו אם אתה לא הולך, אתה מפעיל. כאן אין לך, כאילו...
אוקיי, לא טיפול, אני שם לך גדרות. גובה מטר, מטר וחצי, משני גדלים.
אתה לא יכול להגיד, אתה הולך באוויר.
אתה הולך באוויר, אבל זה אותם 30 סנטימטר.
אבל זה לא דבר, יש גדרות אותו דבר.
פחד ליפול. האם הפחד ליפול הוא דבר חיובי או שלילי?
חיובי.
שלילי?
חיובי.
הוא חיובי.
שלא תעשה דברים כאילו מסוכנים.
יפה. כלומר, יש בתכונת הפחד צד חיובי. אני נוסע במהירות 200 קילומטר לשעה, בירידה, ואין לי ברקסים. אתה מה זה מפחד? חבל על מה? וזה הגיוני. או אני רץ, כן, רץ במקום שבו יש כרגע זורקים אבנים, אני יכול להתפגע, ואני בורח. אני מפחד, זה דבר טבעי חיובי.
טבעי.
חיובי, מתי הפחד, אני לא מדבר שזורקים בני בליעל, פלישתים, על יהודים. אני מדבר, סתם, זריקות אבנים. אני לא רוצה לקבל לב בראש, אני בורח משם. כלומר, יש מנגנון במוח, שאומר לנו, הופ, תסתכל, זאת התמונה, וזה פעם, זה מפחיד, תברח, אתה בסכנת חיים. אבל סכנת חיים זה הנקודה הנמוכה שיש לנו, הבסיסית, לא נמוכה, לא נכון, הבסיסית, שנקראת הישרדות קיומית, אני רוצה לחיות. זה דבר מעולה. אתם יודעים מה קורה במוח? בזמן שאנחנו נמצאים מול מצב כזה של סכנה קיומית? אתם יודעים מה קורה למוח? המוח הופך להיות מתעד את כל הפרטים שיש בתמונה. אנחנו קולטים במוח דברים שאנחנו בכלל לא היינו חושבים עליהם. אפילו נאמר, פיסת נייר על הרצפה, וצבע שיער של מי שמסכן אותי, או צבע של מה שמסכן אותי, וגובה ונפח וריח וטען אם יש, הכל. המוח מתעד, יצאתי מהסכנה, מה הוא עושה? מעביר אחורה, לשמירה, כמו שעושים במחשב, שמו עושה. אני הולך ברחוב כמה חודשים אחר כך ואני רואה מישהו שדומה שמזכיר את הדמות שראיתי אז המוח עושה מה שנקרא פאף, הפעלה מחדש, מקפיץ קדימה את הכל ומה אני עושה באותו רגע? אני מת מפחד. אני פשוט מת מפחד. אבל הבן אדם הזה בכלל לא קשור, זה דמיון, הוא דומה. אבל המוח נקרא פוסט טראומה, הוא מעלה את הטראומה שעברתי קדימה, והוא מחיה לי אותה בדמיון. אני באופן אוטומטי מה קורה לי עניין? הלב, מתחיל לעבוד מהר, אדרנלין בדם, אני מתחיל לרעוד, כל אחד עם הסימנים שלו, כשהוא נכנס לפחד, ואני משתתף, או אני בורח. כלומר, יש לנו מצב של פחד טבעי שהוא בסדר, ויש לנו פחד דמיוני, שמקפיא אותי ולא עוזר לי להתקדם. בסיפור שלנו, אתם זוכרים ששמענו את הצחוק הגדול, העצום, החוכה, כן, והם נבהלו, נכון?
כן.
הוא הסביר להם, מה הסביר להם אותו איש היער, שהיום שוחק מן הלילה, נכון?
כן.
למה הוא שוחק מן הלילה? כי הרגע אומר לו, איך זה יכול להיות שכשאתה בא, אין לי שם, אני פתאום איננו, אני לא קיים בכלל. אז הוא צוחק עליו. כמה פעמים אנחנו פוגשים את החיים שלנו נוגעים בפחד. ופחד נוכל להיות משהו נוראי. הרבה, זה פחדים קטנים. אתם מגיעים, פעם היה סיפור, ילדים כאלה, אני זוכר את המכתב שלי פעם אחרת לספר כזה, אחר כך סירבתי לקרוא אותו, להקריא לה את זה עוד פעם, זה היה משהו על ילדה שפוחדת, או ילד מפלצת שיש לה מתחת למיטה.
כן.
שמעתי מה הסיפור כזה? אני זוכר אלה שם בסיפור מבינים אותו כאילו להרגיע אותו, אבל הוא כל הזמן חולה, הוא מפחד לישון כי הוא צריך מישהו לידו, כי יש מפלצת מתחת למיטה, כן, טוב?
מפלצת
שלנו. הדמיון שלנו הוא כל כך חזק שאנחנו מסוגלים לשמוע. דבר כזה נפלא, ולחשוב שיש פה מה? דברים מבחינים. בואו נראה אם כן את הקטע הבא שיש לפניכם, אנחנו בשורה מספר 3, ואנחנו נתחיל. ונפלא בעינם כי זהו עניין פלא. אני בשורה, מי שלא מסתכל, שורה מספר 3. ונפלא בעינם כי זהו עניין פלא, שהיום שוחק מן הלילה, בא לה מן הלילה. איך יכול להיות מה בפירוש היום שוחק מן הלילה? זה דמיון. מה, עכשיו הרי שמעתם פעם כזה יום שצוחק מן הלילה? הוא הצליח עליו ואומר, בבוקר חזר האדם היער והלך לו, והם היו אוכלים ושותים שם בלילה וחזר ובא, ואכלו ושתו ולנו. כבר באמת, היה לו עוד יום עובר, עוד יום עובר. חבר'ה, מה זה, על איזה תחושה אנחנו יכולים לבנות עכשיו? יושבים שם בן המלך האמיתי, בן השפחה, וכל אחד חושב שהוא משהו אחר, ובנשם נשמעה עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, אוכלים, שותים, עושים לעשות כלום. מה אתם אומרים? איזה מין אווירה פתאום יש לנו פה מסביב? איך? אווירה של? איך מלך?
הם כולם
מפרקים
אותם
באוכל, בשתי ארוחים. זה נדמה לך, מנהגים צריכים לעבוד קשה מאוד. צריכים להחליט על כל דבר בממלכה. יום עבודה עמוס. נו, מה האווירה היא של?
בזבוז.
בזבוז זמן. בזבוז זמן, יושבים, אוכלים, שותים, שומעים קולות בלילה, עוד מעט ישמעו גם קולות ביום, ואין מה לעשות, לא צריך לעשות כלום. כלומר, בן המלך שלנו פה עדיין לא קולט שהוא מבזבז את הזמן שלו. הייתי צריך להדאיג את בן השפחה? בן השפחה מה אכפת לו? כי בן השפחה חי על עקרון החמץ. אני אכפת לי רק בצד הקיומי. כלומר, כל זמן שלא נוגעים בי, ואני צריך לשרוד, אז שהחיים יעברו. למה? כי מה ההבדל בין בן מלך לבין שפחה? בן שפחה פוחד תמיד. כי הוא נמצא לרובד הכי נמוך. הוא צריך לחיות. עכשיו עוד רגע, בא לבית שלו, האדון שלו להגיד לו קפוץ, אחר כך אני לא הולך, אני הולך לחזור. לא יודע מה יהיה עוד רגע. כלומר, הוא לא יכול לתכנן לעצמו מהלך חיים נורמטיבי, פרטי משלו. נכון? כי הוא מישהו עבד למי? לענות. זאת אומרת שבן שפחה הוא משועבד לצד המאוד מאוד מאוד בסיסי של האדם, קיום, הישרדות. אז תגידו לאיך הוא יכול לחיות בנחת? הוא יכול? יכול או לא יכול? לא יכול. כל רגע הוא מפתיע. אז הוא מפוחד. אבל הוא מפוחד מצד מה? האמת או הדמיון?
דמיון.
דמיון. אולי לא יגידו לך כלום. אותה מדמיין, אם אפשר רק להניח את זה. את המנואלה. לכן, ממילא, אנחנו מתבוננים על מציאות שיש פה מישהו אחר, אתה יודע, בן מלך. שמה אמור לעשות בן המלך? בן המלך אמור לחיות על רובד של הישרדות? מי האדם הכי בטוח בא בממלכה? זה המלך ומשפחתו. כלומר, הוא לא צריך לפחד, לא מפחד משום דבר.
למה?
דווקא איפה כל מקום להרוג אותו כאילו? אתה חי בסרטים ובדיוק, נגמר, זה לא קיים. עובדתית היום, יש מאחים, הם לא פוחדים. כן, אף אחד לא רוצה להרוג אותו כל כך מהר.
כן, טעות.
הוא טעות, יש לו עוד דברים לעשות. יש לך אחריות. אתה לא יכול לשבת ולתת לזמן לעלות.
אתה
לא יכול לבדס
את החיים.
אם היה לך מוגלם
הכי בטוח,
אז למה
אני צריך
שאומרים
כאילו?
כדי שהוא יהיה בטוח, יהיה פנוי, יתעסק עם מה שצריך. לנהל את הממלכה. אוקיי? מה אתה אומר? כלומר, הרעיון שבן המלך אמור להיות אדם מאוד מאוד אקטיבי. אז בן השמחה שמתנהג בו בן שמחה ולא אכפת לו כלום, ואומר, יאללה, העיקר עברתי את היום בשלום, יש לי אוכל מים, יש לי מקום לישון, הכל בצלם, אתה מה אכפת לי? מצוין, אני מבין. אבל לא בין בן המלך. בן המלך, אתה נמצא פה באיזה מקום, ואתה מתחיל להיות עוד פעם בן שפחה. כבר אתה לפני רגע היית אדון, קנית לך עדן. תנהל אותו. תגיד לו, שטוף את הבית, שטוף כלים, תנקה, תביא לי, תחזיר לי, תגרד לי בגן, תעשה לי מצה. הלא, יושבים השניים, אוכלים, שותים, מדברים. על מה מדברים אנחנו לא יודעים, רבי נחמן לא קודם לנו, אבל אני מעריך שלא דיברו על סוגיות קיומיות, ביטחוניות או כלכליות של הממלכה. כי אין ממלכה.
הוא לא שומע לך כאילו.
אין ממלכה, נכון? הם חיים פה על איזה בית של אישייה. על מה מדברים? ושימו לב מה מדברים. ועוד דבר, איש היער הזה, אותו אדם שאמרנו שהוא בא לעשות סדר בחיים של האדם, הוא בא להוציא אותו מהיישוב, הוא בא ללמד אותו איך להתנהג עם החיים. פתאום עזוב את המוסכמות, את כל הריבועים שגדלת עליהם. בוא תראה איך חיים, חיים בטבעים, היה, בטבע, תראה איך הכל חי. עזוב! מה קורה הלאה? הוא בא כל יום, מארגן להם והולך. רבותיי, למה הולך? למה איש המסתורין הזה הולך? כל היום הוא לא נמצא. מה אתם אומרים?
איזה
ממלכה?
שיש
בהם. אין ממלכה, יש יער. אין לו ממלכה, יער זה הפקר. מה הוא עושה כל היום? לאן הולך איש היער הזה כל היום? כל יום הוא הולך. הוא לא נשאר איתם ומדברים על העם ודם, שחקים שיש באש, או אוכלים על האש. ביחד. או מנגנים. לאן הוא הולך? חשבתם עליהם? הרקום הבא, מארגן להם והולך. לא. אז מה אתם אומרים? רעיונות?
זהו,
רועי צון. רועי צון, אוקיי, עוד רעיונות?
הוא
מלאך. מלאך, לא בן אדם. בציפור הוא בן אדם.
אולי
הוא...
יש לו עוד אנשים אולי
שם? אולי יש עוד אנשים, כמו, עוד. כן.
קוראים אדם היה, נכון, אז אולי הוא כאילו סוג של נדבר עם חיות או דברים
כאלה. לא הבנתי מה הוא עושה עם החיות.
נדבר עם חיות, כולם מטפח את היער, כי זה אדם היה.
כלומר הוא נמצא בפעילות.
אולי הוא עוזר לאנשים אחרים לצאת.
הוא עוזר, הוא מחפש על אנשים שהתבלבלו. זה לא יפה. כן, עוד איזה רעיון מה? כאילו, מה הוא עושה כל היום? רבותיי, אבל אני לא יודע להגיד מה הוא עושה כל יום, אבל שימו לב.
הוא חי את החיים שלו.
הוא חי את החיים. הוא עסוק, הוא בעיר, הוא אקטיבי. ובתוך הלוז שלו, יש גם עוד דבר שצריך לדאוג לבית 8 על העץ 20. וזהו, אבל הוא בא, מארגן והולך, הוא לא נשאר איתה. כי הוא עסוק. הוא אדם שפועל, הוא בן מלך. הוא לא בן מלך הממלכה, הוא מולך על עצמו. הוא מוביל את עצמו. הוא קובע מה יהיה איתו. הוא לא חי על מוסכמות כאלו או אחרות. בואו נראה מה קורה עכשיו. הרי אם זה היה נגמר פה, אז היינו עוצרים, אבל רבי נחמן לא משאיר אותנו פה, הוא מוסיף לנו עוד. אם שמענו את היום שוחק על הלילה, בואו תראה מה קורה עכשיו. בלילה, שורה מספר 4. בלילה שמעו כל החיות, שכולם שואגים והומים בקולות משונות. שכל החיות והעופות כולם נתנו כולם נתנו בקולם. האריה הזיעה שואג. תסתכל, שורה 4, 5. והנביא אומר בקול אחר, והעופות מצפצפים ומקשקשים בקולם, וכן כולם עומדים בקולות. הוא בתחילה להזדעזע מאוד. ולא ייתנו אוזנם אל הכל מחמת הפחד. שומעים קולות של הים. כל בעלי החיים, כל אחד בקטע שלו, כולם שואגים, כולם טמטמים, איזה רעש, מה, איזה פחד. הם משתתקים. הם לא רק שמשתתקים, הם גם אוטמים את האוזניים הפנימיות שלהם. הם שומעים קולות, אבל מהפחד הם לא מנסים להבין, רגע, מה אני שומע? איזה קולות יש? שימו לב, ממשיך רבי נחמן, אחר כך ייתנו אוזניים וישמעו. שהוא כל נגינה וזמרה נפלאה ונוראה מאוד. נוראה זה לא בקטע של אוי זה נורא, אלא בקטע של וואו. זה משהו מדהים. כלומר, ברגע שהם הפסיקו את הפחד, עצרו את הפחד מלשלוט עליהם, לא להקפיא אותם, אלא אמרו לפחד, בסדר, בטבעי זה נכון, זה מפחיד פעם ראשונה, אבל רגע, בוא נקשיב, ונראה את זה בכלל מפחיד. כמה פעמים קורה לנו שאנחנו נמנעים מלעשות משהו, אפילו חשוב, כי אנחנו פוחדים. ואז אנחנו מוצאים את כל ההסברים בעולם למה לא לעשות. והפחד הוא לא אמיתי בכלל. זה סתם דמיון, זה לא אמיתי. קרה לכם בחיים פעם דבר כזה? כמה פעמים? הרבה, נכון?
שאלה
בבית. הרבה. אתה רוצה עכשיו להתקדם לחומר חדש, אתה צריך להשלים מבחן. אתה נתקעת בקושי, אז זה לא מה אני לא מבין, אני לא יודע, מה פתאום זה יהיה קשה לי, זהו, בוא נגמר, זה הכל. תעצור רגע, תגיד, רגע, זה מאתגר. זה קשה, אבל זה מאתגר. זה מחייב אותי להיות יותר עמוק, יותר... יש לי סיפור יפה על איזה אחד, בא לזה טיפול. והבעיה שלו הייתה, כמו שיש לנו, מתי באות כל המחשבות הכי מבלבלות בעולם, תגידו לי מתי? בתפילה, באיזה קטע ששמונה עשרה זה בא הכי טוב, למה כולם בלחש? אז כל המחשבות, אתה יכול לבוא, כל הקניות שאתה רוצה לעשות השבוע, אתה מעביר בתפילה. היה איזה רב אחד, באיזה קהילה, בא, היה חסיד, התפללו, אחרי התפילה הוא בא אליו, שלום, ברוך הבא, הרב, אני פה מהתפילה מההתחלה. הוא אומר, כן, אבל בתפילה היית בכל העולם, בסדר, כל הקניות, היית פה, היית שם, עשית זה, עשית פה. חזר, אני אומר, שחור הלכת, ברוך הבא. לא, המחשבות שלנו, כן, מבלבלות אותה, כשאנחנו נותנים להם מקום לבלבל. אספר לכם עוד סיפור. שמעתי אותו, אני לא יודע אם זה באמת מדויק, בגרסאות חסידיות של כמה וכמה גרסאות. אבל בגרסה שאני מדבר עליה, בא חסיד אל רבו. הרב הגדול ממזריץ', כן, אמר לי, מחליפו של הבעל שם טוב, תלמידו. אמר לו, רבי, אני משתגע. כל התפילה, המחשבות שלי מלא מחשבות זרות, מה אני עושה? אמר לו, באמת, תלך לקרלין. שמה, יש לי תלמיד גדול, קוראים לו רבי אהרון. הוא מוכר, רבי אהרון הגדול מקרלין. וכן, למה הוא יגיד לזה? טוב, חסיד, הרבי אמר, הולכים מה הוא עושה? הולכים! הגיע לקרלין, שואל לפה הבית של רב אהרון, אמרו לו, הנה זה שם, הם אמרו אותו. נגיע לשם, הבית נעול, והם ממשיכים לתוך הבית. יש גדר, לא, אבל הוא דופק. לא עולים. וטוב, אולי זה בפנים, לא שומעים. דופק עוד אחד, לא עולים. אגב, הוא דופק, הוא אומר, אולי מפה אין אף אחד, זה צד שני. זה צד שני, דופק, אף אחד לא עונה. כל המקום שהוא דופק לא עונה, הוא רואה שאנשים הולכים, באים בבית, הוא רואה אותם, חלונות. אף אחד לא עונה. אבל היום אתם יודעים, השעון זורז, דופק, ומגיע הערב, ומתחיל להיות קצת קריר, ואז הוא אומר, אין ברירה, אני אכנס לחצר, אני אדפוק על הדלת לבית. דופק, 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 כלום, אף אחד לא עונה, אבל הוא שומע אנשים בפנים. אומר, טוב, אני אלך לצד שני אולי מהחצר, מהמרפסת, לא יודע מה, דופק, הולך משם, לא. הגיע לילה, כבר קם, הוא לא יודע, מקל, דופק עליו, אתה עוקר לי, תרניזו אותי, זה, שחררו אותי. לא. טוב, לאט לאט קווים האורות בבית, יש רק חדר אחד עם אור, כנראה של רבי אהרון, יושב לומד, ההוא מנסה ככה כבר בכוחות האחרונים, לא, שום דבר, לא עונים, הוא נשאר בחוץ. טוב, מה יעשה? אמרו לו ללכת לרבי אהרון, כן, אז הוא מתיישב על הכניסה ליד הבית שם, נשען ככה לדלת ונרדם. בבוקר, כזה מוקדם, רבי אהרון יוצא לתפילה, פותח דלת, רח, הוא נופל אחורה, הוא מתעורר, הוא ירדי. אמר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, המגיד שלח אותי לשאול אותך שאלה. הוא אומר, כן, מה השאלה? הוא אומר לו, הרבי אמר לי לשאול אותך, איך נלחמים, איך מונעים ממחשבות זרות להיכנס לראש במובן התפילה. הוא אומר, מה, לא קיבלת תשובה כל הלילה? אני אמרתי להם לא לפתור. כי בעל הבית לא פותח את הדלת למי שהוא לא רוצה. אז אם המחשבות הזרות שלך ממלאות לך את הראש, אתה לא בעל הבית. אם נכנסים לך לראש כל מיני רעיונות של פחדים, שלא אמיתיים, אתה לא שולט על המוח שלך. אתה לא בעל הבית, אתה עבד ולא הבן מלך. נו, זה נורא קל להגיד את זה. אבל צריך להיות בני מלכים ולא בני עבדים. זו העבודה. אבל התובנה הזו, שאם אתה מאפשר למשהו להיכנס לך לראש, דבר שלא רצית, מה זה אומר? שאתה עבד, והאדון אמר לך לעשות כך וכך. ממילא, הם שומעים קולות, הם מפחדים. לכן כן, הם שומעים זו מנגינה מדהימה, ותמשיכו, תראו מה הוא אומר, הוא ממשיך הלאה, מעלה אותנו עוד שלב, ואני בשורה שבע, ושמעו שהוא קול זמרה ונגינה נפלא מאוד מאוד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת, שכל התענוגים של העולם כולם כעין ואינם נחשבים, ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה, של הנגינה הזאת, ודיברו ביניהם, שמה יעשו מעכשיו? תגידו לבנים, שהוא המספר 9, מה הם יעשו? יש להם לאכול ולשתות ומתענגים ותענוג נפלא כזה שכל מיני תענוגים ותענים כנגד זה בראבו! איזה יופי! יושב בן המלך כשהוא חושב שהוא בן שפחה יושב בן שפחה כשהוא חושב שהוא מלך ועכשיו נהיה עבד ויש להם הכל יש להם אוכל, שתייה, קורת גג וכל בוקר מקהלה, איזה מוזיקה, איזה הרמוניה, איזה שלמות, רבותיי. אתם יודעים שאנחנו מדברים על מוזיקה ודבים בנגינה, כל אחד ואחד מן היושבים כאן, חוץ מאלה שלומדים נגינה ומנגנים בכלי נגינה, כל אחד ואחד מכם כותב את התווים למנגינת חייו, האם הבנו שכל פעולה, כל מילה, כל דבר שאנחנו עושים או נמנעים מלעשות, כתבנו תו במחברת נגינת החיים הפרטית שלנו? לפעמים יש שם קולות של אריות, לפעמים יש קולות של זאבים מפחידים. אבל ברוב המקרים הפחדים הם דמיון. ואנחנו כותבים מנגינה שאם ניקח את הכל ביחד, זה הרמוניה, זה שלמות מדהימה. איזה מנגינה נפלאה ווואו מאוד מאוד. כל זה נכון כשאנחנו מה? כשאנחנו מה? בני מלכים, בן מלך. כאשר אני בן שפחה, מי כותב לי את התווים? האדון. אני לא כותב את התווים של חיי. אני משועבד למישהו אחר, וכל פעולה שאני עושה צריכה להיות על פי הנחיה או מותאמת לדרישות האדון. אז אני בחמר. אני חייב ללכת, אני חייב, אני מוכרח, אני צריך. אבל הכל נעשה ברובד המאוד מאוד מאוד קיומי, שרדותי, נמוך. העיקר רק שהוא לא יכעס עליי. אז אפשר להפוך מנגינת חיים לשאגות ונעמות מפחידות ולאבד את החיים. ואז אתה בצער כל יום מחייך. אתה בייאוש. לכן רבי נחמן כשאומר העולם הזה הוא לא גשר צר מאוד, זה אותם 30 סנטימטר שאמרתי לכם בין שני מגדלים. שמקודם פה אמרתם, כן, אין בעיה, אני יכול ללכת. ובדיוק אותו דבר, לקחתי ידי, שמתי שם, אתם פחדים ללכת. בדיוק אותו דבר. אבל מה שמפחיד אתכם משם זה דמיון. כי זה בדיוק אותו דבר. ואנחנו תקועים בקטע. אנחנו נותנים לחלק ההישרדותי שבאנו לשלוט על כל המהלך כולו. והקטע ההישרדותי צריך לבוא מתי? מתי צריך לבוא הקטע ההישרדותי? כשיש צורך ההישרדותי. לא רגע לפני. אחד. ממילא, בואו נראה מתקדמים. אומר אנא, ושימו לב, איך פה העצק לא עובד. בן המלך, אמנם הוא לא יודע שהוא בן מלך עדיין, אבל הוא אדום, והסיט האבן את האדון. היינו בן המלך האמת, אני משורה 12, לשאול אותו את אדם היער, מה זאת? מה זה הניגונים, מה זה השקות האלה? מה המנגינה המדהימה הזו? אבל שימו לב באיזו נקודת מוצא הם יוצאים, כשהם נשארים כאן. זהו, זה המקום. וזה לא המקום של אף אחד מהם. בן השפחה אמור לשרת, ולחלך אמור להוביל. בבית הזה שהכל מסודר להם, ויש להם גם ניגונים, ובקהילת החיים, איך לא יודע, פעם היה איזה ספר כזה, או סרט, מקהילת היער, מה שקורה לכל החיות. בסדר? אולי שיר, לא זוכר, מקהילת החיות. שניהם לא עושים את מה שהם צריכים. העבד שוב פעם, בתור מישהו שהוא מלאך, יש לו קצת גינוני מלכות, הוא אומר לאדון שלו, תשאל! תעשה משהו! תהיה אקטיבי! מה זה הפסימיות הזו? מה זה הנירוונה הזו? מה זה, אנחנו רואים, הסתרניות הזו? מה זה? כלומר, העבד פה, כן? מנסה לגרות את בן המלך ששכח שהוא בן מלך בכלל איך להתנהל. אומר לו, תשאל, תשאל לו. והשיב לו שזהו איך שהחמה...
כל הזמן לא מחפשים את המר,
לא? לא, לא, זה כבר אמרו שאני... שימו לב, שאלה יפה. כי גם אפשר להביא לנשיר אותם לא מחפשים אותם, אבל בסדר. וישאלו והשיב לו, שזהו איך שהחמה עושה מלבוש ללבנה. ובאמת אנחנו יודעים, תגידו לי אתם, לירח יש אור משלו? לירח יש אור משלו?
לא.
מאיפה הוא קורא את האור שלו? מהשמש. אז תגיד לו שמש מלבישה אותו, כמו אמא שמטפלת בידי תינוק, או אב נותן לילד, הגדול לקטן. כלומר, הלבנה מה היא? מה הלבנה? מאוד מאוד מה?
נמוכה.
תלותית. קיבית את השמש, אין ירח. היא תלותית. כלומר, כל מה שיש לירח, מה זה? מה זה? כלום! אין לה שום דבר! היא משמשת מראה למי? לשמש. היא משמשת זכוכית מגדלת או מעביר של קרני אור. אין לה מהות עצמית. אני מדבר שם על הרעיון. מבחינה מעשית, כן, גוש של חומרים. מבחינה רעיונית, אין לה משהו ששייכת לעצמה. איזה ביטול, איזה כלום. שום דבר. מה זה מזכיר לנו? מלך או עבד? עבד, אין לו כלום. ואז, אותו האיש אומר, ואמרו כל החיות של היער, היות שהלבנה עושה להם טובות גדולות, כי עיקר ממשלתם הוא בלילה. כי לפעמים צריכים להיכנס ביישוב. הם נחצים לטרוף, הם נחצים שיש אנשים, וביום הם יכולים. ועיקר ממשלתם בלילה, והלבנה עושה להם טובה כזו שמאירה להם, על כן הסכימו שיעשו ניגון חדש לכבוד הלבנה. וזהו כל הרגילה שאתם שומעים. דהיינו, כשכל חיות והעופות מנגדים, ניגון חדש לכבוד הלבנה, שקיבלה מלבוש מן החמה. רבותיי, אתם מבינים מה אומר פה איש היער בין המלך ובין השפחה, שכל אחד עדיין לא יודע מי הוא? ודיין אין להם זהו, כולם מבולבלים פה. שניהם מבולבלים. שאלה לי אליכם. מה הייתם מעדיפים? לשמוע כל לילה את אותה מנגינה, או כל לילה מנגינה חדשה?
כל לילה מנגינה חדשה.
למה?
חולה.
מה?
כי זה יפה.
יותר יפה. עוד, עוד, מה? לא משעמם. עוד?
לא, זה משעמם.
מה, כל לילה אותה מנגינה? כן, מסכים, נכון, אני צריך כל פעם משהו חדש. עוד, כן? תגידו לי אתם, כשתהיה מנגינה כל לילה מחדש, מה צריך? יפה, מישהו שמה?
מנגן אותה.
רק לא רק ינגן אותה, למה? מה?
יעשה אותה.
במילים אחרות לא יעשה אותה, אלא?
ילחם.
יכתוב אותה!
ילחין.
ילחין אותה! הרי היא לא תהיה לבד! בלתניה היה אומר ככה, אני זוכר, שאם היום שלך, היום, אנחנו היום ביום רביעי, אם היום רביעי, או זה דבר המשך, כי נכון הכל אחרי, אם יום חמישי שלנו, מחר, יהיה כמו היום, מבחינת מחשבות, מבחינת מעשים, מבחינת התנהגות, מבחינת תוכניות, מבחינת החיים שלנו, כמו היום. אז איך אמרתם פה לפני רגע, נכון? זה משעמם, את המנגינה הזו כבר ראינו. אז בשביל מה אני אתן לך מנגינה מחר? בשביל מה צריך לתת לנו עוד יום חמישי, והוא יהיה כמו יום רביעי? אם אנחנו נהיה אותם אנשים.
כדי לשנות.
אז היום החדש בא לשנות, יפה. לכן אומר לנו פה איש היער, אתם מתחילים שוב להיאבק כימון. מה התפקיד של איש היער? לאזן אותם מחדש, לשים כל אחד במקום שלו.
לעזור להם.
נכון, לעזור להם למצוא את עצמם. ומתרגלים שוב פעם לחיים של כלום. עזוב, אנחנו לא מחפשים את הזהות, לא כלום, אתה יודע, בסדר, אני עבד שלא על פרצות לחם, אבל אכלתי אותה כי היום יש לי פה אוכל חינם, שתייה חינם, הכל בחינם נדפקתי, רואים, החיים דפקו אותי. ולמה הם דפקו אותי? בגלל שאני מה? חי על איזה בסיס? חמץ, חייל, מוכרח, צריך. לא שוקל שום דבר קדימה. ובן המלך, שהוא לא יודע שהוא בן מלך, הוא אומר, וואלה, ברוך השם, הכל טוב, הכל נמצא, אז יאללה, מספיק, בוא נהנה מהקיים, בוא נהנה קדימה. אומר לו אלי שהיה כל לילה. כל לילה, מה קרה פה כל לילה? החיות כותבות שיר חדש למי? למי? ללבנה. הם שרים לירח מחדש כל לילה. שיחר. כי יום שלם עובר, והניגון חייהם לא זהה. כל יום זה משהו אחר. כל יום מאפשרים לעצמם להתפתח, להתקדם, להוציא את הכישרונות שלהם החוצה. ואתם, כאילו, חסר השאלה הזו, שיש היה להגיד לשניהם, נו, ומה איתכם? מה התחדש היום? חוץ מזה שאכלתם, שתיתם ודיברתם. מה, מה, מה? מה יצא משניכם? והשאלה הזו חוזרת אלינו. כי בתוכנו, אני מזכיר מה שאמרנו פעם, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש בן מלך ובן שפחה. בתוך תוכנו יש מצבים שאנחנו חיים על מחשבה הישרדותית. אבל אנחנו פועלים על חייו מוכרח צריך, חמץ. ויש בנו מלך, ורגע, מה יהיה איתך? מה קורה? אתם יודעים איזה איש היער שאנחנו פוגשים בחיים שלנו ולא ביער? זה ההורים, זה המחנכים, זה חבר, זה בן דוד. אתה אומר, תגיד לי, מה יהיה איתך? מה קורה? אתה אוכל שוטה, יש לך קורת גג, ומה איתך? למה אתה אותו דבר כמו אתמול? איפה החשיבה המקדם? היכן התכנון? זה מה שאיש היער אומר לו בציבור. חבר'ה, מה יהיה? מה נסגר איתכם? מה המטרה הזו? מה זה ההסכמה והסכימו שניהם שמה? אתה יודע, על כנס, לא, אתה יודע, כן, בלימוד ביניהם יישארו כאן. יש לי את החבר ההישרדותי, כי יש לי לאכול ולשתות, וגם עונג, תענו כזה נפלא, וואו, כל ערב הופעה חינם. כרטיסים על חשבון איש היער. למה ללכת?
יפה.
לא אותי. אז אני אשאר עם היום. אתם מכירים את הקטע הזה שאומרים שהאדם בחיים, אם הוא מסתכל על הדרך, הוא הולך בדרך, וזה גם מה שקרה עכשיו בתיאור שהיה לנו, ויש אנשים שכיתרו אחרי איזה יום, שקשה להם לפה, ושם, זה בדרך. למה? כי מה הם ראו? מה הם הסתכלו?
על הדרך.
על הדרך.
לא על ה...
אבל לא על היופי שבדרך. אנשים מחפשים את האושר. אז הם הולכים בדרך אל האושר. וכל הזמן מקטרים. הם לא יגיעו לאושר לעולם. אבל אדם שעולה ואומר את היופי, הדרך אל האושר, הוא יגיע. כי גם מה שקורה בדרך הוא דבר יפה. אתה יכול ללכת בטיול במדבר, והנוף מאוד חדגוני, מאוד משעמם, ואתה יכול ללכת ולקטר איזה נוף, איזה מדבר חם, אין מים, אין מה לראות פה, אין כלום, מדי פעם אתה רואה איזה עץ, או איזה כסירה קוצנית, או איזה אלת, כן, שנמצאת שם ובקושי שורדת או מצליחה לשרוד, ואתה מקטר פה למה, לאן לקחו אותי? אבל אם אתה אומר, וואו, זה דרך, איזה יופי יש פה, תראה את ההרים, כל אחד אחר, תראה את המפרטים, תראה את בעלי החיים, תראה את העושר של חיים שלמים שמתנהלים שם. המדבר הופך להיות מלא חיים, אתה פתאום תראה אותם. הוא אומר להם ישעיה, מה לא נסגר איתכם? מה זה הדבר הזה? איך אתם לא רואים? משמיעים לכם מנגינות נפלאות, מדהימות, כל לילה מחדש, ואתם לא מתעוררים. כמה פעמים מעירים לנו על כל מיני עניינים? הורים, אחים, חברים, מחדרים, מעירים לנו, אומרים שאנחנו לא בסדר, ואנחנו, אוכל יש, מים יש, ארבע קירות יש, יאללה, סבבה, נשארים במקום. טוב? ושוב פעם, שימו לב עוד דבר נוסף, הוא מכניס להם. כל הסיפור הזה מהרגע שהוא הביא אותם הביתה אליו, הוא דואג להם. נותן לאכול ולשתות בקורת גן, ביער, מקום שאין שום היגיון, שיקבלו טיפול כזה, במקום לשבת כל לילה על איזה ענף ולראות מפחד איזה דוב שיעליהם. יש להם פה מקום מוגן, עם כל טוב, מה חסר? מה חסר מבחינתם? נקודה מאוד משמעותית שאנחנו לא שומעים מהם.
תוכן.
דיינו.
משמעות.
מילה אחת של ארבע אותיות. לא שומעים אותה עד עכשיו.
עשייה.
למה?
שלוש
אותיות. עשייה.
עשייה? זה כבר אמרנו שזה עוד דבר.
ניגול.
ניגול. זה חמש אותיות.
סיבה.
מה חתר? וואו, אתה חסר לכם כאן כאילו אתם בקלח את זה.
איך הגענו לזה?
לא, זה פעם, משפט.
אני יודע, אבל...
מילה אחת של ארבע אותיות.
בקשר למה?
בקשר למה שאנחנו מדברים. אתה יודע, יש לך הכל, מה? מה אמרת? בואו, עכשיו שם. הם נמצאים ביד, מקום לא מוכר. מישהו פוגש, דואג לכל מחסורם. לא יום אחד.
מה?
תודה. תודה. לא ראינו שהם אומרים תודה, והוא רומז להם. אומר להם שכל החיות הללו, מה הם עושות? כל לילה, מפזמות, ניגון חדש, משהו חדש, שמה זה?
תודה.
מה זה? אמירת תודה. תודה ללבנה, שהיא מהירה להם. כלומר, מה הוא רוצה ללמוד להם? אתם שוקעים, שקעתם בכלומניות, בכלומניקיות הזו שלכם, עד כדי כך שאתם לא יודעים, לא יודעים להגיד תודה על כל מה שאתם מקבלים במקום שאין סיכוי שתקבלו. לאיזה תת רמה אנחנו מגיעים שאנחנו חיים על החמץ, חייב, מוכרח, צריך. אנחנו לא רואים שום דבר חוץ מההישרדות, אני חייב לשרוד. ועד כל הערכים, הכל הולך. לא מעניין אותך, אני כבר שרדתי. אז אמירת התודה פה שאומרות לחיות ללבנה זו סוג של אמירה. אתה מתעלם מערכים בסיסיים כאשר אתה עסוק בהישרדות וזה בסדר, אבל זה לא יכול להיות לאורך זמן. זה לא יכול להיות לרדוף יום, תראו איך אנחנו מתנהלים בחיים שלנו. כמה חסרי הכרת תודה אנחנו. כלפי כל מי שסובב אותנו. כל מי שנותן לנו, כל מי שנותן לנו בית, אוכל, שתייה, לינה, דמי כיס, ידע, מחשבה, הכוונה. אנחנו לא יודעים לתת תודה, והכרת תודה זה לא רק להגיד תודה רבה. גם להוקיר ולהעריך את מי שעושה את זה עבורנו. בעל לאשתו, אישה לבעלה, ילדים להורים, תלמידים למחנכים, סטודנטים למרצים.
כדי שכולם יהיו רגועים.
כל מי שנותן לך. מתי פעם אחרונה אמרנו למנקי הרחוב שלום בוקר טוב תודה רבה?
אני.
שבך.
אני.
יופי. כמה מאיתנו עושים את זה?
עוד מה אני אומר לדעני.
אתה רואה אותם כאן בבוקר, דבר לא יודע, אני לא יודע, אני ברחוב שלך בשכונה.
גם.
הם קמים מוקדם בבוקר ועושים כדי שתקום יהיה נקי. אתה אומר כן, קמים מזכור. נו, גם אתה היית עובד בחינם, גם לא, עוד מעט שהיה. מה הקשר?
הכל עבור
לך. כל מי שנותן לך משהו, תכיר, תודה. זה התנהגות של בני שפחות, כי חיים רק על המינימום. כשאנחנו חיים על מינימום, רק על הישרדות שטוב, תנסו כך וכך וכך, אני חייב, מוכר, צריך. אין לנו שום סיכוי להתפתח, אין לנו שום סיכוי להתקדם, אין לנו גם שום תוכניות. יש פה מישהו ש... בוא נגיד את זה אולי ישר, אני מדבר איתך מדי לפני שזה יגיע, בעזרת השם. עוד מעט בין הזמנים. לא עוד הרבה זמן. יוצאים לחופשה. יש פה מישהו כבר שהתחיל לחשוב מה עושים בחופשה? יפה אשרינו, אבל לא בגדול. אני נוסע, אני טס, זה לא נקרא תוכנית, זה נקרא רעיון.
לא תוכנית, תוכנית.
מה אני עושה?
למה?
אוקיי, מה אני עושה? כמה וכמה שעות אני עובד, כמה וכמה שעות אני נח, כמה וכמה שעות אני לומד, כמה וכמה שעות אני מבלה, כמה וכמה שעות אני... מה התוכן? בתוך המסגרת. יש פה מישהו? יש פה מישהו? מקודם לא קורא ידיים, עכשיו אני לא רואה כאן. סדר יום, מערכת שעות. ובערך פעם אמר לי מישהו אין
ערך.
עבדת אצלי שבועיים, קבלנו 1,000 שקל. באת אליי ביום האחרון, המחקה 800 בערך 1,000. ואני תמיד המתי, בוא נראה אלף. אנחנו לא מתנהגים נורמלי. אנחנו נותנים לשצף, קצף של החיים, להשלוט אותנו, במילים אחרות, לבין השפחה, להוביל אותנו על בסיס צרכים. לפעמים, בסדר? על בסיס צרכים, צרכים זה עוד צעדי במילה חמד, צריך. ולכן רבי נחמן אומר, שימו לב פה, אני רואה שזה כפול, תרדו בבקשה לשורה מספר... עשרים ושתיים. תסתכלו בבקשה, תעזרו לי, שורה מספר 22, כן, בסוף השורה. אתם רואים יש לכם? וכששמעו. כשזהו ניגון, וואו, הניגון הזה ששרים ללבנה, כל בעלי החיים, איזה הרמוניה, איזה שיר נפלא, איזה וואו, כן? כששמעו שזהו ניגון, יתנו אוזנם יותר בשמעו של ניגון נפלא ונעים מאוד מאוד, כן? ואמר להם האדם היה, מה הוא צריך חידוש אצלכם? מה, מה אתם מתפלאים? מה אתם מתפלאים בנגינה? זה כל לילה, אתה יודע. שימו לב אבל, עכשיו פה יש מהלך מדהים של רבי נחמן. מדהים, מדהים, מדהים. אני מבין את המשחק הזה, שמנסים ליצור בקבוצה מערכת של גירויים תחרותיים בתוך הקבוצה, למשל משחק הדגל. אתם חבר'ה, כן? יש משחקים ברמות יותר גבוהות, כן? זה יחידה, כן? פתרון של יחידה שמפזרים כל מיני קטעי שאלות שמובילים אל הפתרון. כלומר, מה שעושה פה עכשיו איש היער, זה מתחיל לגרות לתאי המוח של בן המלך ובן השפחה שאיבדו את זהותם, לנסות להוציא אותם למה? לאיזה דבר?
לחיים.
יפה, שזה אומר, איך הם יכולים לחיות? אין להם זהות, הם לא יודעים על פי מה לחיות.
למצוא את עצמם.
יפה, לחפש את עצמם. תתחיל לחפש מי אתה באמת. כבר כל מה שאתה תשאר פה, יהיה לך אוכל ושתייה, ויהיה לך מקום לינה ומסודר, אתה לא תמצא, לא תחפש את עצמך. אתה תחיה באשליה שזה היעד והמטרה. כן. זה פשוט לא מובן לי אבל. לא מובן לי כל המהלך הזה, אבל בסדר. לא, אני לא אשתה לבד, בבקשה. כן, בעמוד 22. ששמעו שזהו ליקרו ליקרו אוזן יותר ושמעו שזהו ליקרו נפלא ונעים מאוד מאוד, אמר להם, אדם היה הרנן. מה זה חידוש אצלכם? אבל יש אצלי קרי, שקיבלתי מאבותיי, שירשו מאבות אבותיהם. שהכלי עשויה עם עלים וצבעונים כאלה, שמניחים הכלי הזאת על איזה בהמה או עוף, אז הייתי תכף מתחיל לנגן לניגון הזה. אחר כך חזר ונעשה החוכה. כלומר, אמרו להם, שימו לב פה, את הקטע המעניין שהוא מושך אותם ומנסה לגרות אותם, כי מה עכשיו הם צריכים להגיד לו? אם זו כזאת נגינה נפלאה וכו' וכו', מה אני צריך להגיד לו? הוא אומר להם, יש לי את הכלי, יש לי אותו, ומה הם צריכים להגיד לו? מה אתם הייתם אומרים?
תודה
על מה?
על הנגנה
שאתה עושה,
על
הנגנה. אבל זה, נו, ומה עכשיו?
על זה
שאתה
גורם לנו
להביא
תונה.
ו?
ללכת. חבר'ה, יש פה מישהו שאומר לכם שיש לו איזה כלי נפלא שלא ראו מעולם, שהוא...
הוא עולה.
לא מוכר, עוד. עוד. כי אם הוא ימכור, יהיה נגינה בלילה שם. כן?
זה קורה.
עוד. הוא אומר לך איזה קורה, לוקחים את העלים האלה, שמים את דרכם בהמה או חיה, והעסק הזה מתחיל לנגן, אוקיי? מה חסר? נו, מה עכשיו? חבר'ה, אנחנו... אתם רואים, אמרת לכם שיש לנו גם צד של בני שפחה?
איך מנגנים?
נתקדם עוד.
רוצים לשמוע.
רוצים מה?
לשמוע.
הם שומעים כל הלילה, הם שומעים דבר, לא צריך לומר, שכל הלילה שומעים. מה עוד?
אם אפשר לנסות.
אם אפשר מה?
לנגן.
עוד?
לנסות.
לנסות מה?
לנגן.
אז זה כדי שאני אוכל לעשות נגן, מה אני צריך?
לנגן.
אוי, יפה, תביא את הכלי, נראה. כמה פעמים אומרים לנו את המשפט הבא. יש לך כישרונות כל כך טובים. אמירה שלך שלילית. תשתמש בהם. יש גמרא שאומרת שאין לך אמן בזה. זה אחד מהשיעורים של רבי נחמן. למדנו על זה, שאין לך כל עשר ועשר. שאין לו מה? אין לו מלאך. שמכה בקודקודו ואומר לו, גדל! נגן! תתפתח! מישהו פעם אמר לכם פה מילים כאלה? תנסו את הכישרונות שלכם?
כן.
מישהו פעם אמר לכם את זה?
מי אמרו?
אמרו לכם, נכון? מכים לנו על הראש, אומרים לנו, שמע, אתה מבלבל את הזמן. אתה מבלבל את החיים שלך, תעשה משהו עם עצמך. איך אנחנו מגיבים? בדרך כלל?
מה שאליות.
לא, מה פתאום, אין לי כשרון, זה...
העיקר שלא תעשה זה משהו, שלא תפעל.
העיקר לא תפעל.
כן.
זה נקרא בן שפחה. אתה רוצה להיות קיים, לשרוד, זהו.
אתה לא רוצה
לשרוד. יש לי סיפור יפה, שמעתי מהרב הנדלר, אני ראש ישיבה באלול, היה פעם לא ספציפי, ראש הישיבה
בשלבי.
היה חייל שלי, לפני שאני לא. ופעם הוא סיפר שמעתי כבר איזה הרצאה. הוא אמר שהוא היה בשבתית, הזמינו את הרב שלמה זלמן אוהב בהחזרת התהליך לברכה, לבוא אליהם בשבת. ליישוב הוא בא, בשבת עשו אותו סיום כדי לראות את העירוב של היישוב. כן, הוא היה פוסק הלכה גדול. הם אמרו אותו מקום למקום. יש איזה מקום בשערים, אני חושב שאני יודע איפה זה, אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל כשאתה אומר בתוך השערים, אתה רואה כביש אחד. קטע קצר מהכביש, ואתה לא יכול להיות מסורת חוזרות. יש הלכה שאומרת שאם אדם רואה חילול שבת, והוא לא יכול לעשות מזה כלום, הוא צריך להגיד לעצמו שבת עליה. כדי לבחור. ותצעק שבת זה לא יעזור, תגיד לעצמך, ותלחש כזה שבת. ושרב שלום נולד אמר לו בהכרעה את המכונה על שבת, אז הוא אמר זה שבת עליה. אז היה שם מישהו שאמר, הרב, אלה ילדות. אז מותר לצעוק בשבת, רצה לאמץ זכות. אמר לו, שלמה זן אמר לו, ברך, תגיד לי, היולדות של ירושלים נוסעות לתל אביב, והיולדות של תל אביב נוסעות לירושלים, זה נראה לך הגיוני, זה סנגור לזה? אתה רוצה לאמץ סנגוריה? אתה רוצה לעודד? אתה רוצה לעודד את הדבר האמיתי. כשאומרים לנו, יש לך כישרון לדבר מסוים, זה אמיתי. כשצריך לאמץ זכות סתם, אמר שלמה זן אוירבך, סנגוריה זה לא לדבר שטויות. אתה רוצה לאמץ זכות על מישהו? תמצא נקודה אמיתית לדבר עליה. תראו לעצמכם שאתם באים הביתה, נכנס אליך לחדר, אחד, יש לי מישהו פה, יש פה מישהו שיש פה חדר שלו רק... כן, יפה, טוב. אני נכנס לחדר שלך, יש לי שם איזו תמונה יפה שפעם עלית, כי אתה עבדת את כל שם, אתה בא לשם, אתה אומר, היי, התמונה לא שם. אתה... אמא, איפה התמונה? אני אומרת, לא. מה אתה רואה במקום? אתה רואה דף חלק כזה עם קשקוש של אחיך הקטן מהגן כזה כמה צבעים, אתה לא משם. תקט. אתה אומר, אמא, מה זה? מה? תראה, זה צייר עולמי. נו באמת. את רוצה להגיד שיש לאח שלי כישרון ציור, את רוצה לעודד אותו? תודיעו אותו מה שאמת, תגידי, וואו, איזה צבעים יפים בחרת. זה אמיתי! להגיד שהוא תמונה של
צייר עולמי.
לא! לא! זה שמחפשים לומד סנגוריה, ומלמדים סנגוריה שהיא שקרית וטיפשית, זה גורם לבן אדם לרדת עוד יותר, כי הוא לא טיפש. הילד הזה לא טיפש והבן אדם לא טיפש. ושרוצים להגיד לך, תגיד עליהם דברים טובים, אתה אומר, כן, אתה בחור נחמד, ואתה לא נחמד, אז אתה בדיוק עבור.
זה כמו
שאומרים
שתהיה גדול, לא יצא
לו. מי שאומר את זה, הוא מדבר דברים שהם לא מציאותיים.
נכון, שקר.
אבל זה לא, זה לא שקר, זה רצון, זה חמור. כי לא אתה ולא הוא יודעים. שקר שאני יודע שהם שווי עולים. פה זה היה הבעת משאלה.
אבל זה לא גם להגיד את
יודעת. משאלה, לא ניכנס לזה, זה לא הנושא שלנו בכלל. לכן, כמה פעמים אנחנו מודעים לכישרונות האמיתיים שלנו, ומה אנחנו עושים איתם?
זורקים.
שום דבר, במקרה הטוב, הם זורקים לעוד יותר גרוע. אנחנו פשוט לא עושים להם כלום. אנחנו לומדים בין השפחה שבתוכנו ליצר ההישרדות לבטל לנו חיים שלמים ממנגינת חיינו. אומר רבי נחמן, הוא ממשיך. אתה רוצה להגיע פשוט עד שורה 34 היום בעזרת השם? אז הם לא מרשים כלי. הם לא רוצים לדעת מה זה הכלי. ונעשה יום והלך לו האדם אל הארן, והוא, היינו בן המלך האמת, הלך לחפש אחר הכלי, סוף סוף! בן המלך מקבל את משימת חייו. מאיפה אבל זה בא? כשהוא רדף אחרי הבהמות, אתם זוכרים מה זה בתחילת הסיפור? הוא היה משועבד לבעל הבית שהזכיר אותו, לא? שכר אותו לעבודה. אמר לו, לך, תרדוף אחרי הבהמות. תמיד הבהמות שמרחו. אבל פה זה פעם סוג של חידוש. אותו ישעיהו מעורר בו את יצר החיפוש אחר משהו גדול. מה זה משהו גדול? זה הכלי שמשמיע את המנגינה המדהימה הזו שהם שומעים. וסוף סוף, בן המלך האמיתי, המלך האמיתי, עושה פעולה אקטיבית, שמה? שמה? הוא יוצא לדרך של חיפוש כשהוא יודע מה יקרה בה? לא. הוא יודע כמה זמן היא תיקח? לא. אבל יש לו סוף סוף מטרה ברורה, ממוקדת. והיא מה? ומתייפה למצוא את הקריאה, לקריאה הנגינה הזאת. ולכן הוא ממשיך ואומר רבי נחמן, והלך לחפש אחר הכלי עליו וחיפש בכל אותו החדר ולא מצא. הוא עדיין עמד בתוך החדר. מתחיל לחפש שם בדירה. הוא פחד לצאת. אבל הוא בתהליך חדש. הוא מתחיל לחפש. הוא מחפש ולא מצא. הוא לענן יותר אל המציאר אל הלך. הוא פחד לצאת החוצה. להיפגש עם החיים. להיפגש עם הפחדים, עם הפוסט-טראומות שלו.
לעמוד על הרגליים.
הוא פוחד מדמיונות שמתאים אותו.
שאנשים אמרו לו.
או שהוא הפחיד את עצמו.
ברור.
כן.
זה ברור
לך שהוא פחיד. נכון, כי רוב הדברים האדם מפחיד את הפוסטה.
הוא אומר לעצמו הרבה דברים.
סתם. היינו האדון, שהוא בן המלך האמיתי והאמת, שהוא בן השפחה באמת, שהיה מתחילה מלך, והיו מתיירים לומר אדם היער שלו, יריחם לישור. תראו איזה יופי, אדם היער הזה ענק. אחרי שהוא עשה להם מה שנקרא טירונות ביער, שחרר אותם מהסטיגמות, הביא אותם למציאות חדשה של דברים מפתיעים פתאום של החיים. התעורר אצלם רצון, מה לעשות? מה לעשות? לחזור למקום ישוע. להתחיל לסגור את המעגל. כי הם יצאו ממקום ישוב והלכו לאיבוד ביער האינסופי הזה. ואחר כך בא האדם היער, האדם אמר להם, שיוליכם לישוב מעצמו. זאת אומרת, מה אומר להם פה האדם היער? חבר'ה, הטיפול אצל הפסיכולוג מסתיים. מה עשה להם האדם היער? אדם היער קיבל אותם מרובעים, מקובעים לתפקידים, לשמות, לכינויים, להתנהגויות של מה? אדם שאיבד את זהותו. אדם שלח לאיבוד. כי גם בן המלך וגם בן השפחה במעמד הקודם, הפוך כל אחד במקומו של חברו, מה עשה? רדף אחרי סוס, רדף אחרי בהמות, ומה קרה להם? הלכו לאיבוד באותו יער. אנחנו... סליחה. תודה. אנחנו חווים את זה כל הזמן. אנחנו שורים ביער מבולבל שמתנגש לנו עם מוסכמויות חברתיות שחלקם הגדול דמיונות שכולם בלחץ, כולם פחדים מכולם וקוראים מסמרות, קוראים גדרים, פחדים, כולם חיים בפחד, בהישרדות. ואחזרים רגע להתבונן ולראות עד מתי אנחנו פועלים על בסיס של בני שפחה. כלומר, פועלים רק על בסיס של תן לחיות וזהו, עזוב אותי, שחרר. לא רוצה שתחייב אותי, לא רוצה שתלחץ עליי, לא רוצה שתחתן. איך אומרים? תן לעבור את היום בשלום. אבל מחר יהיה עוד יום, לא משנה. זו מנגינה קרובה משעממת. אין בעניין. כבר שמענו אותה, איך אומרים? די, לעסנו כבר. אנחנו טוחנים מים. בנים מול הורים, הורים מול ילדים, איש ואשתו, אישה ואיש, אדם בחברה, חברה ולאדם. די, מספיק להסתובב סביב הזנן כל היום ולטחון מים, שמענו כבר. הלאה, מה הלאה? כלומר, פה צריך תמיד להיות אדם מבחוץ. שיבוא, ושאנחנו נהיה מה? מקשיבים. מקשיבים למה שהוא אומר, ולא לחשוש מהמנגינות שהוא מוציא, שזו מנגינות מפחידות.
אבל זה חדש לך.
לא חדש לך כלום. הוא למעשה מה עושה? מראה לך את עצמך, כי שכחת כבר להסתכל. הפכת להיות בן שפחה כל כך, כל כך טוב, למרות שאתה בן מלך. ולכן אומר להם עכשיו, אותו אישי, חבר'ה, גמרנו את הטיפול, עכשיו צריך להתנסות. איך אומרים? קדימה לעבודה. קיבלת כלים, חזר לקום וללכת, להשתמש בהם. ואנחנו בשורה, אני רוצה להגיע 34 בעזרת השם, שימו לב, והוליך אותם ליישוב! אנחנו עוד מה? שורה 29, באמצע. והוליך אותם ליישוב ולקח את הכלי הנעל! ולמד מכבד את הכלי ולא מוצא אותו! ואיש היה, מה נותן לו? ולקח את הכלי הנעל ותנה לבן המלך האמיתי ואמר לו, הכלי אני נותן לך. אם האדם הזה, היינו העבד שלו, שהוא בן השפחה באמת, שהיה מלך תחילה מחמת החילוף, אתה תדע איך להתנהג עמו עם הכלי הזה. מה הוא נותן לו?
הוא נותן לו את הכלים.
דף חדש לכתוב. מנהיגת חייו.
לא, לא,
איך תחבר מנגינה?
אפשר להגיד דף חוזר.
אין דף חוזר, כבר נכתב. דף חדש, תחפש את עצמך, תחפש מי אתה, תכתוב סימפוניה חדשה. עכשיו, מי חדש? ג'ירו אומר, ושאל, ושאלו אותו, זה היה חנלך. ואמר להם, שישאלו וידרשו אחרי המדינה שנקראת בשם הזה, המדינה טיפשית והמלך חכם. וואו, איזה מדינה. יש מלך חכם על אנשים טיפשים. טוב. נדלג על הסוגריים. שאלו אותו, לאחר ולאיזה צד נתחיל לשאול אחר המדינה הזאת, איזה כיוון הולכים, תן לנו את תיקח. נקודה ציור, תפיל GPS, גם אנחנו הולכים היער הזה. והראה להם בידו לצד פלוני. ואמר אדם היער לבן המלך האמיתי, לך לשם, אל המדינה הנעל, ושם תבוא לדולה שלך. וואו. נותן לו כלי. נותן לו את הדרך לפתח את הכישרונות החדשים של עצמו, להכיר את עצמו מחדש, לזהות את עצמו. זיהוי מי אתה באמת. מראה לו לאן ללכת. נותן לו כלים לזיהוי עצמי, נותן לו את ההכוונה לאן ללכת. מה נשאר לבן המלך לעשות? ללכת.
לנווט גם.
לנווט לשם. אבל שימו לב, דבר נורא מעניין. יש לנו פה מישהו שקיבל משהו ומישהו אחר שלא מקבל כלום. את הכלי הזה נותן ישעיהו לבן המלך. למה הוא נותן אותו לבן השפחה?
הוא לא
עשה
איתו כלום.
מה?
הוא לא עשה איתו כלום. אין לו מה
לעשות.
אין לו מה
לעשות.
הוא
בן של שפחה.
הוא צריך לקבל הוראות. הוא חי על הבסיס של החמץ. בן שפחה חייב, מוכרח, צריך.
כמו שאמרת,
הוא בהישרדות.
תן לי לעשות זה, אין לי כוח לפעול, אני
לא
עושה מה
שאומרים. ולכן אתה מכיר את הקטע הזה שאתה אומר לתמיד, או אומרים לך, הורים, או מישהו לא יהיה, שימו, למה אתה לא רוצה לה? אין לי כוח. באותו רגע הפכת להיות מה?
בן שפחה.
בן שפחה. ואז תמיד שאומרים לי, תעזוב, אין לי כוח, אני אומר, לא, אין לי כוח, זה בן דוד שלא רוצה.
אין לו יכול, יש לו רוצה.
זה לא תמיד נכון. תלוי באיזה הקשר. אדם, לא עלינו, לא עליכם, בכיסא גלגלים, ואתה אומר לו, תעמוד על הרגליים, הוא לא יכול.
לא, אבל בהקשר הגיוני.
או, בהקשר של חשיבה, כן, אתגרים, רעיונים, כן.
שזה בטל, שזה בטל, תמודה שלך, לא אפשר.
הבנו? ופה אנחנו נסיים היום. וכאן צריך להבין כמה אנחנו מפספסים את מנגינת חיינו, כי כמו שראינו בשיעור הקודם, עם הסוס הנהדר, עם כתם על המצח וכתם על הגב ושערה של כסף נוצרת בזנב, אז נכון שבפעם הראשונה הוא פספס ומיד באותו יריד הוא הולך עוקצה, ומה הוא רואה? אותו סוס קנה לו. בדיוק אותו דבר. וגם אותו מפספס. זאת אומרת, אפשר שיהיה לך את הכלים בידיים, אפשר שיראו לך לאן ללכת כדי לעשות עם הכלי הזה משהו, ומה אתה תעשה?
תראה לך.
כלום. כמה פעמים יוצא לנו בחיים להגיד, וואו, אתה יודע מה, אני מתחיל מחדש היום?
הרבה.
כי קיבלו אותך, נתנו לך את הכלים, ואחרי חצי שעה שזה קצת קשה, מה אתה עושה?
מאוחר עוד.
אתה עוזב את זה וגמרנו.
כלומר,
יש צורך להבין.
צריכים גם לדעת מה הערך שלהם.
צריך להבין שבתוכנו יש שני מימדים. מימד המלך ומימד העבד, בן השפחה. והם שרויים בתוכנו, קיימים בליבנו, מחשבותינו, אם אנחנו לא ננעל את הדלת ולא ניתן לבן השפחה להיכנס, אלא רק שמתאים לנו לתת לו להיכנס, אנחנו נאבד את הכלים, נאבד את הדרכים, ושוב פעם נצטרך לנדוד ליער. נצטרך ללכת לאיבוד ולחפש מחדש את חיינו. עדיף לעשות את זה כשאנחנו צעירים, ולא בגיל 50, 60, 70, פתאום אדם מחפש את עצמו. אז מאוד קשה ללכת ביער, כי אתה כבר זקן והולך לאט לאט. ואתה לא כל כך טוב שומע, וקצת מתקשה לנגן. ואתה יכול להגיע בגיל 120 ולהגיד, פספסתי את חיי.
זה היה עצוב.
כי ברוך השם יש לו נכדים ונינים, אבל הגוף, האישיות שלו, כוחות הנפש, הכישרונות, לא באו לפספס. ואז אדם כזה מסכן, יורד, לאן שכולם יורדים, עצוב, עייף, מוסכן.
עבד לשפר.
אלו לא חיים. זאת עדיין צעירים. ההורים, כאן בישיבה, ועוד אנשים, נותנים לכם כמעט כל פעם כלים. כל הערה בעין הופכת להיות הערה באלף. מאירים לכם את הדרך, אומרים לכם, תעשו כך, תעשו כך,
זה טוב.
זה לא נכון כך. אלה כלים, כלי נגינה, לכתוב נכון את מנגינת החיים שלכם.
תלך
להלכים לכם. ונותן לכם גם את הדרך. תעצרו. קודם כל, תעצרו את מה שאתם עושים. תבחנו אם זה נכון. לפעמים זה לא מתאים לך, אבל תעצור, תקשיב למנגינה שמנגנת לך ברקע. תקשיב להופעה שמראים לך. יש לך בית, יש לך אוכל, יש לך שתייה, יש לך כל מה שאתה צריך, רק תקשיב. כי ההקשבה הזו הופכת מנגינות מפחידות, סוגריים, דמיונות הישרדותיות שבאמת לא אמיתיות הופכות למנגינת החיים האמיתיים. יש פה מישהו שרוצה לכתוב תווים חדשים למחר? תחשבו על זה.
ומי אמר שהוא
לא כתב?